שמואל ב' פרק א'. ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את עמלק, וישב דוד בצקלג ימים שניים. ויהי ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה מעם שאול ובגדיו קרועים ואדמה על ראשו, ויהי בבוא אל דוד ויפול ארצה וישתחו. אם כן, מגיע אל המחנה של דוד מישהו שבגדיו קרועים ואדמה על ראשו. כאשר אנחנו מצאנו כבר בשמואל א', פרק ד', בפסוק י"ב, אחרי המלחמה שהייתה בזמנו של אלי עם הפלישתים, שבמלחמה הזאת מתו חופני ופנחס, בניו של אלי, ואהרון נלקח בשבי, ושם מופיע בפסוק י"ב, וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילו ביום ההוא, ומדיו קרועים, ואדמה על ראשו. כן, הביטוי של מדיו קרועים ואדמה על ראשו, כלומר יש כאן ביטוי של אבלות, שאדם מגיע כדי לבשר דבר רע. מה שמעניין, ששם בשמואל א', אותו איש בנימין, שנס מהמערכה, והוא מבשר את הבשורה על נפילתם של חופני ופנחס, מי הוא היה? דורשים חז"ל, זה היה שאול, שחטף את הלוחות מיד גוליית וברח לו. אם כן, אומר המדרש, שאותו מבשר שבישר על הנפילה זה היה שאול, והנה עכשיו מגיע שוב מישהו שבגדיו קרועים ואדמה על ראשו, אבל הוא עכשיו בא לבשר על מיתתו של שאול. ויאמר לו דוד, אי מזה תבוא? ויאמר אליו, ממחנה ישראל נמלטתי. ויאמר אליו דוד, מה היה הדבר? אגד נא לי. ויאמר, אשר נס עם מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם, וימותו, וגם שאול ויונתן בנו מתו. אם כן, כאן אותו נער שמגיע, מספר את הדברים מן הקל אל הכבד. קודם כל, נס עם מן המלחמה, אחרי כן הייתה רק מנוסה, אחרי כן הוא מוסיף שגם נפלו מן העם ומתו, והדבר שמבחינתו, הבשורה אולי הקשה, זה ששאול ויונתן בנו מתו. אם כן, כך מופיע, שכאשר צריכים לבשר או להודיע למישהו על דבר רע שקרה, אז קודם כל להתחיל מן הקל אל הכבד, לא ברגע הראשון או בידיעה הראשונה להודיע על האסון הגדול, אלא מן הקל אל הכבד. מעין זה גם מצאנו שם בשמואל א', כאשר שאול מבשר, אם כן לאלי, על מה שקרה, אז גם שם אנחנו מוצאים ששאול בישר מן הקל אל הכבד. וכך מופיע בפסוק י"ז, בפרק ד' פסוק י"ז שם, בשמואל א', ויען המבשר ויומר, נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה הייתה בעם, וגם שני בניך מתו חופני ופנחס, והדבר החמור ביותר, ואהרון האלוהים נלקחה. פסוק ה', ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, איך ידעת כי מת שאול ויהונתן בנו? ויאמר הנער המגיד לו, נקראתי בהר הגלבוע, והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים הדביקו. ויפן אחריו ויראני ויקרא אליי ואומר הנני. וכן, אומר אותו נער, שהוא הגיע להר הגלבוע, והוא רואה ששאול נשען על חניתו, ובעלי הרכב והפרשים כבר הגיעו ליד שאול. ויפן אחריו, ויראני, ויקרא אליי, ואומר הנני. כן, שאול קרא לי, ויאמר לי, מי אתה? ואומר אליו, עמלקי אנוכי. כלומר, כאן, אנחנו צריכים כאן לציין, שהמילה האחרונה, או שתי המילים האחרונות, ששאול שמע ממישהו בעולם הזה, זה עמלקי אנוכי. כלומר, אולי כאן הייתה אזכרה לשאול, תדע שכל מה שקרה, קרה בגלל שאתה עברת על ציווי השם, ולא השמדת את כל עמלק, בגלל שהשארת את הגג ואת הצון, בגלל זה הפסדת את המלכות, והנה עכשיו אתה צריך לצאת מן העולם על ידי נער עמלקי. ויאמר אליי עמודנה עליי ומוטטני כי אחזני השבץ. כלומר, תסיים את מיטתי כי אחזני השבץ, כי כל עוד נפשי בי. כן, מה זה אחזני השבץ? מפרש הרד"ק, שם חולי, אולי יקרה לאדם מחמת מכת החרב. ועמוד עליו ועמוטטהו, ספר הנער מה עשיתי, ועמוד עליו ועמוטטהו, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו, ויקח הנזר אשר על ראשו, ואת שדה אשר על זרוע, כלומר, אלה היו תכשיטים שהיו על שאול, ואביהם אל אדוני הנה. כלומר, כאן יש ראיה שזה באמת היה שאול, כי אלה היו תכשיטים שמיוחדים למלך. אם כן, זה הסיפור של הנער עמלקי. והשאלה, האם הנער עמלקי כאן דובר אמת, או שהוא משקר? מדוע? כיוון שאנחנו מוצאים שינוי בין מה שנאמר בפרק למד א', בשמואל א', פרק למד א', ששם קראנו על מיטתו של שאול, לבין מה שמסופר כאן על ידי אותו נער. מה ההבדלים? דבר ראשון, בפרק למד א', פסוק ג', מופיע שם, ותכבד המלחמה אל שאול וימצאו המורים אנשים בקשת. כלומר, שם אנחנו מדברים על הקשתים שהם נמצאים רחוק יותר, וכאן אנחנו, לפי הנער המלכי בפסוק ו', והנה הרכב ובעלי הפרשים ידביקו. הוא מדבר פה כבר על בעלי הרכב והפרשים. עוד שינוי, שם אנחנו מוצאים בפרק למד א', פסוק ד', ויקח שאול את החרב ויפול עליה, וכאן אנחנו מוצאים שבדברי הנער המלכי בפסוק ו', והנה שאול נשען על חניתו. אז אם כן, האם הנער המלכי רק שיקר, כדי אולי להרבות את שכרו, כי הוא ידע שאם הוא יבשר לדוד על מות שאול ושלושת בניו, אולי הוא יקבל על זה שכר, כי הוא ידע ששאול רדף אחרי דוד, או שבאמת יש כאן סיפור אמיתי של הנער המלכי. נראה שיש כאן סיפור אמיתי, שהנער המלכי לא בא כאן לבשר בשורה, כדי לקבל שכר. דבר ראשון, זה שהוא מגיע שבגדיו קרועים ואדמה על ראשו. אם כל המטרה שלו הייתה רק כדי לפאר את עצמו שהנה הוא הרג את שאול, וכל המטרה שלו היא לקבל תמורה הולמת מדוד, הוא לא היה מגיע עם סימני אבלות על עצמו, אדמה על ראשו ובגדיו קרועים. כי אדרבה, לפי דעתו, הוא הולך לבשר עכשיו בשורה משמחת לדוד. כיצד אם כן ליישב את גרסת הנער המלכי עם מה שהיה מסופר לפניכם? יש שמפרשים שיש כאן שני זמנים. דבר ראשון, מה שנאמר בפרק למד א', שאול ראה את הקשתים. כלומר, שאול שם לב שמרחוק בדרך כלל הקשתים לא יורים בקשת מקרוב, אלא הם יורים בקשת מרחוק. כלומר, שאול שם לב שהקשתים מרחוק גילו אותו, והוא יודע שתכף הוא יהיה מטווח על ידי הקשתים, אבל עדיין החיילים הפלישתים לא יתקרבו אליו. ואז שאול נופל על חניתו. באותו רגע, אבל מה שקורה, שאול נופל על חניתו, אבל עדיין הוא לא מת. מה שכתוב שם, שפסוק ה' ויר נושא כליו כי מת שאול, ואז הנער של נושא כליו של שאול, גם הוא נופל על חרבו ומת, אז אם כן לכאורה שאול מת, אבל אפשר להגיד שוויר נושא כליו כי מת שאול, כלומר הוא ראה ששאול נפל על החרב, הוא לא הלך לבדוק בדיוק מה מצבו של שאול, האם הוא ממש מת, ודאי שכנראה כתוצאה מהנפילה הזאת פרץ דם רב מגופו של שאול, ולכן נושא כליו לא חושב הרבה ואומר הנה הוא מת והוא נופל על חרבו, אבל האמת היא שעדיין שאול לא מת, ואנחנו מגיעים לפרק שלנו, ולכן בעלי הרכב ובעלי הפרשים ידביקו, כלומר, בעלי הרכב והפרשים הם עכשיו מתקרבים אל שאול, ועכשיו שאול יודע שהזמן שלו קצר מאוד, ואותו נער המלכי שרואה והנה שאול נשען על חניתו, מה הכוונה נשען על חניתו? הרי לכאורה ממתי אדם נשען על החנית? אלא מפרש המצודה דוד, על כי הפיל עצמו על חרבו. כלומר, לנער המלכי היה נראה, כאילו הוא נשען על החנית, כי החנית הייתה תקועה בו, אז היה נראה לו כאילו הוא נשען עליה. ולכן הוא גם מבקש מאותו נער, פסוק ת' ויאמר אלי עמוד נא עלי ומוטטני. מה הכוונה ומוטטני? כלומר תסיים את מיטתי. כלומר אני כבר פצוע קשה ולכן אני מבקש שאני אמות ממילא, לכן אתה תשלים את מיטתי. כלומר עולה מכאן שהנער המלכי לא שיקר אלא דיבר דברי אמת. כאשר דוד שומע את זה, פסוק י' א', ויחזק דוד בבגדיו ויקרם וגם כל אנשים אשר איתו. לכאורה, אולי היינו מצפים שדוד שישמע את הבשורה על מות שאול, ישמח, הנה סוף סוף מי שרדף אותו בתקופה כל כך ארוכה, סוף סוף שאול מת והנה עכשיו הוא יוכל ללכת ולחיות חיים רגועים ושלווים. אבל שוב אנחנו רואים פה את דמותו המיוחדת של דוד, שמחזיק בבגדיו וקורע אותם. ומכאן למדו חז"ל שחייב, מביא כאן הרד"ק, שחייב אדם לקרוע על נשיא ועל אב בית דין. שאול זה נשיא ויונתן זה אב בית דין. וכן על רוב הציבור, כמו שנאמר, ועל עם השם ועל בית ישראל. ולמדו לפי שפירט אותם, משמע שעל כל אחד ואחד מהם חייב לקרוע. לא רק שהם קוראים את הבגדים, פסוק י' ב', ויספדו, ויבכו, ויצומו עד הערב על שאול ועל יונתן בנו, ועל עם אדוני ועל בית ישראל, כי נפלו בחרב. פסוק י' ג', ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, אי מזה אתה, ויאמר בן איש גר המלכי אנוכי. מפרש כאן הרד"ק, לא שאל מאיזה עם, שהרי שמע מסיפור דבריו כהמלכי הוא, כי הרי בפסוק ח', כבר אותו נער אומר, ויאמר אליו מי אתה, ואומר אליו המלכי אנוכי. כלומר כבר אותו נער סיפר שהוא המלכי, אז אם כן, דוד לא צריך לשאול אותו שוב מאיזה עם הוא, אלא שאל לו מאיזה מקום. כלומר, אם היה גר בארצו שהיא ארץ המלך, ואיך נקרא אל המלחמה. כלומר, דוד רוצה לדעת איפה הוא גר. והוא ענה כי גם אביו בא מארץ המלך וגר בארץ ישראל. כלומר, מה שהוא עונה בן איש גר המלכי אנוכי, כלומר, אומר גם אבא שלי היה מתגורר בארץ. אבל לשון גר פה זה לא המשמעות של גוי שהתגייר, אלא מלשון גר, מלשון מגורים, כלומר גם אבא שלי גר כאן בארץ ישראל. אומר הרד"ק, הסבר נוסף, ויש מהם גר שנתגייר ושב לדת ישראל. ואפשר שזה רוצה לומר כשאמר בן איש גר המלכי, שנתגייר ושב לדת ישראל. כלומר שאותו המלכי מספר שכבר אביו התגייר ולמעשה דינו כדין יהודי. ויאמר אליו דוד, איך לא יראת לשלח ידך לשחט את משיח אדוני? ויקרא דוד לאחד מהנערים ויאמר גש פגע בו ויקהו וימות. אם כן, קורא דוד לאחד מהנערים ומצווה עליו להרוג את אותו נער המלכי, על פי הודעת פיו של אותו נער המלכי שהוא הרג את שאול. וכאן נשאלת שאלה הלכתית שעליה עומד הרמב״ם בהלכות סנהדרין, פרק י"ח הלכה ו'. אומר הרמב״ם, גזירת הכתוב היא שאין ממיתים בדין ולא מלקים את האדם בהודעת פיו, אלא על פי שניים עדים. כלומר, אפילו אם אדם יבוא לבית הדין ויגיד אני עשיתי איזשהו מעשה שדינו מיתה, אנחנו לא נמית את האדם הזה על פי הודעת פיו. כדי להרוג מישהו, אנחנו חייבים עדות חיצונית של שני עדים שמעידים על המקרה. של הרמב״ם, אז אם כן, יש לנו שני מנהיגים שהרגו, וזה שהרג יהושע אחן, וגם לא היו עדים, ודוד לגר המלכי בהודעת פיהם, גם אחן הוא הודה על מה שעשה, וגם אותו נער המלכי על פי דבריו, דוד שמע את הסיפור. אם כן, איך גם יהושע וגם דוד הורגים, עונה הרמב״ם, הוראת שעה הייתה. כלומר, זה הייתה בהוראת שעה, שלפעמים בהוראת שעה יש סמכות להרוג גם שלא על פי ההלכה. או דין מלכות היה, כלומר שהיה דינו כדין מורד במלכות, ברגע שהוא פגע כאן אצלנו במלך ישראל, ממלך דינו מיתה, או שמדין המלך, שכאן דוד שימש כמלך, ויהושע כמנהיג שדינו כמלך, כלומר מדיני מלכות מותר למלך להרוג גם שלא מן הדין. פסוק י"ז, ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו. כלומר, לא מספיק ההספד, העצום והבכי, אלא גם עכשיו דוד מקונן על שאול ויונתן בנו. ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. מפרש רש"י, מה פירוש ללמד בני יהודה קשת? אמר דוד, מעתה שנפלו גיבורי ישראל, צריכים בני יהודה ללמדה מלחמה ולמשוך בקשת. כלומר, אחרי שהצבא של ישראל מת בערי הגלבוע במלחמה, ממילא עכשיו מוטלת האחריות על שבט יהודה ללמוד את דיני המלחמה, את כיצד נלחמים, מכיוון שעכשיו האחריות הביטחונית עוברת עליהם. גם מצודת דוד אומר, טרם התחיל לקונן, ראה לאמץ ליבות אנשיו, לבל ירח לבבם להתייאש מלהרים ראש מול פלישתים, ואמר להם, הנה בא עת ללמד את בני יהודה קשת, שהם יתגברו על הפלישתים. כלומר, דוד אומר לחיילים שסובבים אותו, אל תתייאשו, כלומר, אל תפחדו מהפלישתים ותחשבו שעכשיו המלחמה איתם זו מלחמה עבודה. עכשיו, אדרבה, תתחזקו, כי עכשיו האחריות הביטחונית עוברת אליכם. מוסיף כאן הרד"ק, יש מפרשים, מכאן ואילך צריך ללמד לבני יהודה קשת, כיוון שמתו בו שאול ויונתן. ויש לפרש כי זה אינו מן הקינה, ותחילת הקינה צבי ישראל. אומר הרד"ק, הקינה למעשה מתחילה בפסוק י"ט. ומה זה פסוק י"ח? זה לא מן הקינה, מדוע? אומר הרד"ק, כי איך היה זוכר בקינת שאול ובנייתם בני יהודה, שהיו כנגד מלכותו של שאול, כלומר לא ייתכן שבקינה שהוא מקונן על שאול ויונתן, יזכיר בקינה שלו את בני יהודה, כיוון שהם היו כנגד מלכותו של שאול. אבל פירושו, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, קודם שהחל לקונן עליהם, אמר לאנשיו, אל תתייאשו מן הטובה, ואל ירח לבבכם במות שאול ויונתן, כי קשת המלחמה ביד בני יהודה, ולהם היא הגבורה. אם כן, שוב, אז אם כן, הקינה מתחילה בפסוק י"ט. וסוף הפסוק הנה כתובה על ספר הישר, מפרש המצודה דוד, הלא הדבר ההוא הנה כתובה על ספר הישר, והוא התורה. שמדוע התורה נקראת ספר הישר? מפרש רש"י, ספר הישר זה ספר בראשית, שהוא ספר ישרים, אברהם, יצחק ויעקב. ומה נאמר בתורה? נאמר על יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך. וגם נאמר בספר דברים, ידיו רב לו ועזר מצריו יהיה. כלומר, מוטל על שבט יהודה להילחם את מלחמות ישראל, מביא מצודת דוד, וכן היה כי דוד הכניעם, וגם מלכי יהודה אחריו. פסוק י"ט, שכאן מתחילה הקינה. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים? מה פירוש הצבי ישראל? מפרש המצודת דוד, כאומר, אולם אתה עת לקונן במר נפש, לומר הצבי ישראל, רוצה לומר את ארץ ישראל החמודה, וכי ראוי שיהיה חלל במותיך, הם הרי הגלבוע, ואיך נפלו שם הגיבורים, ורוצה לומר, הלא אף החלשים התחזקו בעומדם על ההר, ועל במותיך נפלו אף הגיבורים. ואם כן, מוסיף המצודת ציון, שארץ ישראל נקראת ארץ הצבי. ארץ ישראל קרויה ארץ הצבי, כמו שנאמר ביחזקאל בפרק כ', צבי היא לכל הארצות. ומה משמעות הדבר? והוא עניין פאר וחימוד. פסוק כ', אל תגידו וגעת, אל תבשרו בחוצות אשקלון. פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. פרש המצודת דוד, ואם כי בוודאי ידעו בלוהם, כלומר, מה פירוש הדבר שדוד אומר, אל תבשרו את הבשורה הרועה הזאת בחוצות אשקלון, הרי ודאי שהבשורה הזאת כבר הגיעה לאשקלון ובנות הפלישתים שמחות, אלא אמר כן למליצת הקינה, כלומר זה חלק מן הקינה כביכול, כך ראוי להיות שלא לבשר את הבשורה הזאת. פסוק כ"א, הרי וגלבוע, על תרל ועל מטר עליכם, ושדה תרומות, כי שם נגאל מגן גיבורי, מגן שאול, בלי משיח בשמן. מפרש הרד"ק, פירושו, מה הכוונה שדה תרומות. כלומר, תחילת הפסוק שאומר דוד, שערי הגלבוע ששם מתו שאול ובניו, שלא יהיה להם לא טל ולא מטר. מהו שדה תרומות? פרש הרד"ק ופירושו שדה של תרומות, והוא שדה הראוי ליטול ממנו תרומות. כלומר, אפילו אם תצמח שם תבואה, לא תהיה בה ברכה, ולא תגיע לקצור שיפרישו ממנה תרומות. מדוע? כי שם ניגל מגן גיבורים, פרש הרד"ק, כי שם נמאס והושלך, אם כן מגינם של הגיבורים, בלי משיח בשמן. מה הכוונה? כלומר, כן ניגל מגן הגיבורים של שאול, כאילו לא היה מגן משוח בשמן, כי מושכים המגן כדי להחליקו, שלא יעברו עליו כלי זין. פסוק כ"ב, מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. מפרש המצודה דוד, חזר לא נסוג אחור, חזר קשתו לאחור, מבלי לרבות חיציו מדם וחלב שונאיו, לא תשוב ריקם אל נדנה מבלי להרוג ערב רב. כלומר, שאול ויונתן היו גיבורי חיל, תמיד ניצחו במלחמה, והנה כאן במלחמה הזאת הם נפלו. שאול ויונתן הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו, מאריות גברו. מוסיף רש"י, מנשרים קלו לעשות רצון בורם. פסוק כ"ד, בנות ישראל אל שאול בחנה, המלבישכם שנים עדנים, המעלה עדי זהב הלבושכם. מדוע בנות ישראל צריכות לבכות? מפרש הרד"ק על פי הדרש. רבי יהודה ורבי נחמיה נחלקו בפירוש הפסוק. רבי יהודה אומר, בנות ישראל אלה בנות ישראל. כלומר, הכוונה כפשוטו לבנות ישראל. ודאי על שאול בחנה, כלומר, מדוע הן צריכות לבכות על שאול? בשעה שהיו בעליהם יוצאים למלחמה, היה זנן ומפרנסן ומלבישם שנים עדנים. כלומר, כאן מתגלה דמותו המיוחדת של שאול, שכאשר נשות הבעלים היו יוצאים למלחמה, אז כדי שאנשים לא טיפולנה רוחן, שהנה הבעלים שלהם עכשיו בשדה הקרב, מי יודע מה קורה להם, היה דואג שאול לפרנס אותם ולקנות להם בגדים מיוחדים. רבי נחמיה אומר, בנות ישראל אלו הסנהדרין של ישראל. מדוע על שאול בחנה? בשעה שאול, שהיה שאול שומע תם ההלכה יוצא מפי תלמיד חכם, היה עומד ונושקו על פיו. איזו אהבת תורה גדולה של שאול, שאם היה שומע דבר הלכה מפי תלמיד חכם, היה מנשקו, למרות שהוא מלך והכל חייבים בכבודו של מלך. פסוק כ"ה, איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יונתן על במותיך חלל. פרש המצודה דוד, איך נפלו גיבורים? קבל הדבר פעמיים ושלוש כדרך המקונן. כלומר, למרות שיש כאן כבר חזרה, אבל בקינה לפעמים חוזרים על אותו עניין כדי להדגיש את גודל הכאב. יונתן במותיך חלל, אתה יונתן גיבור שכמותך תהיה חלל על במותיך? הלא אף החלש יחשב לגיבור כשעומד בער, ומכל שכן גיבור כמוך. ובער שעוד אתה רגיל בו לדעת מוצאיו ומובאיו, וכאומר והנה הצרה היא נפלאה הפלא ופלא. כן, פסוק כ"ו, צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. פירוש הפסוק, מפרש המצודה דוד, אהבה שאהבתיך היא אהבה נפלאה, והיא יותר מאהבת נשים אשר נאהבות אהבה רבה למי שחושק עליהן. והמדרש מוסיף, מה זה מאהבת נשים? משתי נשים, והן מיכל ואביגיל. מיכל בעולם הזה, שהצילה את דוד מיד שאול, ואביגיל לעולם הבא שהצילה את דוד מעבירה. מסיים דוד את הקינה, איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה. פרש הרד"ק, מי הם כלי המלחמה? שאול ויונתן, שהיו כלי מלחמתם של ישראל, מתו. וכך למעשה, בקינה הזאת אנחנו לומדים על הכאב הגדול שהיה לדוד על מותם של שאול ויונתן, למרות ששאול רדף אחרי דוד, אבל דוד כואב כאב אמיתי את מותם במלחמה, ולמעשה עכשיו מוטלת אחריות של הנהגת ישראל על דוד, ודוד עכשיו צריך לממש את הבטחת המלוכה, ועל כך אנחנו נלמד בפרק הבא.